דלת. באות ה. אבונותיו של אדם חקוקים על עצמותיו, כמו שכתוב, ותהי אבונותם חקוקה על עצמותם. מה שדיברנו בפעם הקודמת, זה איך מוציאים, איך מעלים, איך מוציאים את המלכות של השם יתברך מהגלות. אנחנו הרי יודעים ששכינתה בגלותה. גלו לאדום שכינה עמהם, כך אמרו חז"ל. השכינה היא בגלות, ואנחנו מורידים את השכינה לגלות על ידי החטאים שלנו. וכשאנחנו חוזרים בנו, מתחרטים, אנחנו מוציאים את השכינה מהגלות. דיברנו על זה בעריכות. כל ההנהגה של העולם היא בגלות. המשמעות של גלות לעניין זה, זה סוג אחר של גלות, זה לא גלות כמו שאנחנו רגילים תמיד. לחשוב על המילה גלות, המילה גלות הולכת אצלנו ביחד עם המילה שיעבוד. אבל יש עוד סוג של גלות, שיהודים היו יהודים צדיקים, אחרים רבנים של ערים, היו יוצאים והיו עורכים גלות. מכירים את הסיפורים האלה? הם היו הולכים למקום רחוק שלא מכירים אותם, היו לוקחים איתם קצת לחם בשק, והיו מסתובבים בדרך, היו מגיעים איפה שהיו ישנים בלילה, בלילה השני כבר לא היו ישנים, היו כל הזמן נודדים. זה היה מין סוג של כפרת עוונות. מה המשמעות? למה קוראו לזה גלות? מה הגלות פה? אתה יוצא לטיול, אתה בגלות? למה זה נקרא גלות? המשמעות של גלות זה שמדובר על בן אדם שבמקומו הוא מאוד מפורסם. אם הוא יגיע לעיר שלו וירצה ללכת עם שק לחם על הכתף ולישון לספסל בבית כנסת, לא ייתנו לו. נגיד, אם לא יהיה לו אפשרות בבית, אז ייתנו לו את המקום הכי טוב. במקום שלא מכירים אותו, אז אף אחד לא מסתכל עליו. זאת אומרת, אם דבר נמצא במקום שלא מעריכים אותו, או אפילו אם מעריכים אותו אבל לא מעריכים אותו מספיק, זה כבר נקרא גלות. נדמה לי שיש מהרמח"ל באיזה מקום, אני לא זוכר כל כך בטוח, נדמה לי שזה כתוב, הרמח"ל אומר שבני ישראל יצאו לגלות בפנימיות, הם לא יצאו לגלות בחורבן בית המקדש, הם יצאו לגלות ממתי שכבוד ישראל התמעט. ממתי ששלמה המלך נפטר ובא במקומו רחבעם, וכבר לא היה מצב כזה שכולם כיבדו את מלכות ישראל, אלא להפך, באו להילחם, המלכות התפלגה לשניים, הכבוד ירד, אז אנחנו נכנסנו לגלות. זה כבר סוג של גלות. למה זה נקרא גלות? זה תהליך של הידרדרות, של ירידה. למה זה נקרא גלות? זה נקרא גלות בגלל שבפנימיות נשארנו אותו דבר. בעצם הקדושה של עם ישראל נשארה בפנימיות אותה קדושה גם אחרי ששלמה המלך נפטר, וגם אחרי שהממלכה התפלגה, וגם אחרי שבני ישראל התחילו לעשות את עגלי הזהב. בפנימיות הקדושה נשארה אותו דבר. ודווקא בגלל שהקדושה נשארה אותו דבר, לכן יש לשם גלות על מה לחול. הקדושה נשארה אותה קדושה, והיא בגלות. אם הקדושה הייתה מסתלקת, היא לא הייתה בגלות. היא הייתה עולה למקום שעולה, וגמרנו. כמו בן אדם שנפטר, אפשר להגיד עליו שהוא בגלות. הבן אדם שנמצא בחיים ופתאום הוא יורד מהמדרגה שלו, הוא מתחיל לחתור, אז מבחינה רוחנית הוא בגלות. ואז מה שראינו אז, בגלל שהחיות של נשמות ישראל בגלות והשכינה בגלות, ממילא גם החיצוניות של השכינה, שזה הנהגת העולם, כל זה בגלות. לא לגבי כל אחד, לגבי הצדיקים זה אף פעם לא בגלות. הצדיק שהוא מסתכל על הנהגת העולם, הוא רואה שהנהגת העולם היא בהשגחה פרטית מעת השם יתברך, עד כדי כך שאין אצלו הבדל בין נס לבין טבע. כך כותב הרמב"ן, שהטבע במערכת של ניסים תקופים, וששם זורחת בבוקר זה נס. היא זורחת כל יום, אז יש נס כל יום. אז הנס הוא יותר גדול, הוא לא יותר קטן. זה שזה חוזר על עצמו, אז עד הרבה זה נס יותר גדול. בגלל שזה חוזר על עצמו, זה כבר לא נס. כל המציאות של העולם זה נס אחד גדול. אין נס יותר גדול מבריאת העולם. אם העולם מתקיים עוד יום, אז עוד נס. הנס רק גודל, הנס לא קטן. זה ההסתכלות של הרמב"ן. הסתכלות של בן אדם פשוט, זה בדיוק להפך. כל שזה חוזר על עצמו, סימן שיש כאן איזושהי חוקיות, איזושהי חוקיות, וזה כבר לא, זה נקרא שהמלכות היא בגלות, ההנהגה האלוקית היא בגלות. תודה רבה. ואם הבן אדם מתקן את עצמו, אז מבחינתו זה לא בגלות יותר. אם הוא מתקן את המעשים שלו, מה שכתוב, כתוב במקום אחר, שכל הקדמונים שואלים את השאלה הזאת, בן עזרא שואל את השאלה, והרמב״ם בחצי מילה, ביד החזקה, בתוך ספר ההלכה, איך היא הדרך לאהוב ולראה את השם? זו שאלה. אבן עזרא הופך את זה לקושיה. הוא אומר, כתוב, לא תחמוד. איך אפשר לצוות על הלב שלא יחמוד? הרמב״ם שואל, איך אפשר לצוות על הלב שיוהב? איך אפשר לצוות על הלב בכלל? אפשר לצוות להתנהג כאילו שאני אוהב, אבל איך אפשר לצוות אותי לאהוב? גם בן אדם לחברו, ואהבת לרעך כמוך. איך אפשר לצוות אותי? יש מקומות שכתוב, שפת אמת מביא, שהאמת היא שאהבת השם היא נמצאת בלב של כל יהודי. אלא מה? היא בגלות. ואם הבן אדם מחפש דרך איך לאהוב את השם, אפילו אם הוא לא מוצא את הדרך הכי קלאסית והכי נכונה, הדרך שכתובה בראשונים זה דרך של התבוננות. זה צריך דעת. ואם בן אדם אין לו דעת, אז גם כן עדיין לא פסול לעדות ולשבועה. ועדיין יהודי כשר. האם הוא משתוקק ומבקש ומחפש, בסוף הגלות, לגביו הגלות יתפרק, ואז זאת אומרת שהגלות, גלות הנפש, הגלות הרוחנית, במישור הפרטי בבחירה שלנו. יש לאדם בחירה. אם הוא רוצה או בגלות, אם הוא רוצה או לא. בגלות הכללית היא לא בבחירה של כל אחד. מהגלות הכללית השם צריך להוציא אותנו. אבל הגלות הפרטית היא בבחירה שלנו. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים לצאת מהבחירה הזו. אנחנו יכולים לצאת מהגלות הזו. וכשאנחנו יוצאים מהגלות, השכינה יוצאת איתנו. היא נכנסת איתנו לגלות, היא יוצאת איתנו מהגלות. כשהיא יוצאת איתנו, זאת אומרת שכל הנהגת העולם כבר לא נראית לעיניים שלנו כחוקי הטבע, שזה הגלות, אלא היא נראית הנהגה האלוקית. זה כאילו אנחנו חיים באטמוספירה או בספירה של השגחה פרטית. עד כדי כך שרואים השגחה פרטית. בוודאי שבן אדם שהוא מלא חטאים ואבונות, אז העיניים שלו, הוא קלקל את העיניים, ואז הוא לא יכול לראות השגחה פרטית. מה שנשאר לו לראות זה הטבע. מה קורה באמת מתי שיהודי מלא חטאים ואבונות? מה מתקלקל אצלו? אבל פשוט לפי מה שדיברנו עד עכשיו, מה שמתקלקל אצלו זה ההשגה, הראייה. כן, והכוחות הגלויים שבנפש. אבל האמת שיש עוד פן, שעל זה אנחנו מדברים בהמשך, שהוא מביא את הפסוק, בוא נראה את התחלת אות ה', ואבונותיו של אדם הם על עצמותיו, כמו שכתוב, ותהי אבונותם חקוקה על עצמותם. האבונות חקוקים על העצמות. מה זה המושג של לחקוק משהו? מה ההבדל בין לחקוק לבין לכתוב, למשל? אם אני רוצה להיפטר ממה שכתבתי, מה אני צריך לעשות? למחוק. אם אני רוצה להיפטר ממה שחקקתי, מה אני צריך לעשות? לרסק את הכל. אני לא יכול למחוק. החקיקה היא בתוך הדבר. זאת אומרת, אם בן אדם מקלקל משהו בהסתכלות שלו, הוא כתב משהו לא נכון בנפש. יש לנו הרבה דברים. כותבי מלוח ליבך. כתבנו בנפש שלנו משהו לא נכון. אפשר למחוק את זה. אפשר למחוק ולכתוב משהו נכון. אבל אם חקקנו משהו בנפש, פה צריך לעשות את התיקון באותו מקום שנעשה הקלקול. לחקוק בנפש משהו, זאת אומרת, להכניס, זה כישרון בשביל זה. אנחנו כנראה מאוד מוכשרים שאנחנו עושים את זה לעצמנו. להכניס עיוות בתוך המובן מאליו. זה נקרא לחקוק. אנחנו מכניסים את העיוות בעצם. ותהי אבונותם חקוקה על עצמותם. העצם זה תרתי משמע.
איך אדם יכול לתת את מולי גאולה?
איך הוא יכול לעשות מה?
הרב אמר קודם שאדם פרטי יכול לתת...
איך, מזה איך אפשר לצאת? זה השאלה. עכשיו, אנחנו מתחילים עוד פרק. זאת אומרת, בעצם הוא לוקח אותנו... הוא עושה כאן דבר כפול. יש כאן שתי ספירלות. יש ספירלה אחת שיורדת, יש ספירלה שנייה שעולה. הוא עושה לנו טיול בספירלה היורדת, הוא לוקח אותנו בספירלה העולה למקום כזה, שמשם נוכל לראות איך אפשר לצאת מהמעמקים של התאום שירדנו בטיול הזה. הוא צריך כאן סבלנות. זאת אומרת, קודם כל, הוא לוקח אותנו למקום יותר נמוך כמו שדיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על בן אדם שההסתכלות שלו, הקוגנטיבית, התקלקלה. היכולת השפיטה שלו התקלקלה. הוא מסתכל על נכון, הוא מורח. הוא מסתכל על הכל בחיצוניות, הוא רואה, הוא מדשדש בפריפריה. אין לו את הכוח, הוא איבד את הכוח להיכנס פנימה. זה כמו נגיד בן אדם מבוגר שקורא ספר, שקורא סיפור על בגדי המלך החדשים, והוא מאמין שבאמת היה סיפור כזה, הוא לא חושב שזה משל. זה פגם אחד שנעשה על ידי האבונות, שמסתכלים על העולם, מפסיקים לראות את יד השם, רואים רק את החיצוניות. חושבים שבאמת פלוני בן פלוני מנהיג את העולם, והטבע חקק חוקים, כאילו שהוא אישיות. יכול לחתוק חוקים. רואים את הכל בחיצוניות. זה קלקול אחד שנעשה על ידי אבונות. עכשיו הוא בא ומספר לנו, מגלה לנו סוד. והסוד הזה כבר כתוב בתנ"ך אלפי שנים. שהאבונות מקלקלים לא רק את ההסתכלות של הבן אדם, אלא גם משהו במקום הרבה יותר פנימי. וממילא גם את התיקון צריך לעשות במקום הרבה יותר פנימי, מקום יותר עמוק. ואם צריך לעשות תיקון יותר, מקום יותר עמוק, אז צריך להתרומם למקום יותר גבוה, בשביל לקבל כוח לעשות את התיקון במקום יותר עמוק. אז זה בעצם המטרה של כל המהלך פה. מה האבון נחקק על העצמות שלנו? בכל עבירה יש לה צירוף אותיות. מאיפה יש את הצירוף אותיות? מהספר תורה? כתוב בספר, לא תאכל כל תועבה. נכון? זה צירוף אותיות בצורה מסוימת. אפשר לקחת את האותיות האלה, לעשות מיקס גדול מכל האותיות, ולצרף אותן בצורה אחרת. נכון? עכשיו, בן אדם, כשהוא חוטא, הוא משנה את הצירוף של האותיות, הוא יוצר מזה איזה צירוף לא נכון, והצירוף הלא נכון הזה לא רק שזה נכנס בשכל שלו, שבשכל עוד אפשר להתווכח איפשהו, יכול לבוא חברותה שלו ולהראות לו שהוא לא צודק, הצירוף נחקק בעצמות שלו. זאת אומרת, במקום זה נחקק לו בגוף. יש מושג, יש משהו, אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל קשה מאוד להסביר את זה. זה קשור, לא, זה לא ברצון, זה משהו הרבה יותר עמוק. אמרת רצון? מה, אמרת רצון? זה יותר עמוק. יש משהו, הוא נגיד ככה, יש לפעמים, איך אפשר להסביר את זה בצורה שזה יהיה, בעצם זה דבר שאפשר להסביר אותה. אני מנסה עכשיו לרבע את המעגל בצורה לא צודקת, אבל יש לפעמים שבן אדם מרגיש, פעם דיברנו על דוגמה כזאת, לפני הרבה זמן זה היה. מי שזוכר, אתה לא היית פה. כשבן אדם מרגיש לא נוח, הוא נזכר שהוא שכח משהו ולא יודע מה הוא שכח. וכל כולו מבולבל מזה. וברגע שהוא נזכר מה הוא שכח, אז למרות שהוא רחוק עכשיו ומה שהוא שכח הוא הפסיד, הוא שכח, זהו, החנות נסגרה ואין יותר. גמרנו. זה שוב פעם בשבוע, עכשיו אין לו, זה יחסר לו. מצד שני אבל הוא נרגע. למה הוא נרגע? כי הוא יודע בדיוק מה חסר לו. אז חסר לו, זה לוחץ לו נקודה אחת ותו לא. וכל היתר, הכל בסדר. הוא לא שכח דבר שאין שמה תלויה בו, ואפילו אם הוא כן שכח דבר שאין שמה תלויה בו, אז הוא יודע מה הוא שכח, אז הוא משתדל לתקן. עכשיו, מה קורה אז? אז העיקר מה שקורה זה שהוא פתאום, הוא אפילו לא יודע, יכול להיות שהוא בלחץ והוא לא יודע. בגמרא כתוב שהעני הוא כל כך רעב שלפעמים הוא לא מרגיש את הרעב שלו. מתי הוא מרגיש שהוא היה רעב? כשהוא מתחיל לאכול. אז פתאום הוא נושם לרווחה, פתאום מישהו השני יכול לראות עליו שהוא השתחרר ממשהו. הוא לא יודע ממה, כן? הוא יודע, אבל הוא לא מחבר את זה אפילו. הוא השתחרר. הוא נזכר, הוא השתחרר. אם לא יבוא מישהו ויסביר לו מה עבר עליו, אפילו לא יודע. אבל האמת היא שהלחץ היה לו כאילו תאמר בעצמות. אולי לא בדיוק בעצמות, אז בשרירים או באיזשהו מקום. לא משנה. זה היה בגוף שלו. ובגוף שלו זה היה ברור לו שחסר לו משהו מסוים. רק הגוף לא יודע לדבר. עכשיו, מעין זה יש גם בחינה רוחנית. צורה הרבה יותר גבוהה. בן אדם חוטא ושוכח. הוא לא יודע. אבל באיזשהו מקום בעצם שלו, בעצם תרתי משמע, זה גם בעצמות, בעצמות בגלל שהגוף מכיל בתוכו, כתוב, בקבלה כתוב שהעצמות של הגוף, החלק הזה של הגוף שנקרא עצם, הוא מרמז על עניין קדוש. החלק הזה שנקרא בשר וכל החיצוניות, הוא יכול להיות משל לחיצוניות, לקליפות. אבל העצמות הם משל הקדושה. וכאן הוא מדבר על העצם, הוא מדבר משתי בחינות. זה נחקק על העצם, זאת אומרת שיש איזושהי תודעה סמויה של הגוף, שעכשיו אני סוחב על עצמי אבון. ברגע שאני מתוודה ואני עוזב את האבון, אז הגוף שלי פתאום אני זוקף קומה, כאילו. אין לי כל כך הרבה על העצמות. אבל יש עוד בחינה שהעצם שם הוא רק משל. הבחינה הזאת זה שבעצם העצמיות שלי אני יודע שאני עשיתי משהו לא טוב, אני סוחב את זה על עצמי, אבל זה לא בא, ושם אני פגמתי. זאת אומרת, מה פגמתי? פגמתי שעכשיו בפנים, עמוק עמוק בפנים, זה כבר לא מופרך אצלי יותר. הנה עשיתי את זה ונשארתי בחיים. עכשיו, העיוות הגיע למקום שמאוד מאוד לא הייתי רוצה שיגיע. אם היו שואלים אותי רגע אחד לפני החטא, אתה רוצה לחטוא? כן, אני רוצה לחטוא. נורא מתחשק לי. מה יהיה אבל? אתה תחטא ותחטא. יש לי אבל איזה ביטחון שיש איזה נקודה בפנים שלא מתקלקלת. אם היו באים ואומרים לי, אין אפס, נקודה בפנים גם תתקלקל, יכול להיות שלא הייתי חוק. אבל בשעת מעשה אני פשוט לא חשבתי. כי אין אדם חוטא, אלא אם כן נכנס ברוח שטות. החטא הוא תמיד בלי דעת. אם הבן אדם היה חושב לפני החטא, מה יקרה איתו אחרי החטא, הוא לא היה חוטא. אבל בן אדם חוטא, גלו עמי בלי דעת, כתוב. הגלות, החטא, תמיד מגיע בלי דעת. ולכן, אז הוא לא מחבר את הדברים, אבל האיחס, נמצא אצלו, בפנים. בן אדם שחוטא הוא בן אדם לא שמח. אפילו בן אדם חטא פעם אחת, כבר השמחה שלו קיבלה מכה גדולה. והוא לא יודע למה. עכשיו, יש לו שכל, והשכל, מישהו פעם חיבר ספר לילדים, שנקרא על כל שאלה תשובה. נזכרתי עכשיו. השכל הוא כזה, יש לו פינג פונג. על כל שאלה יש לו תשובה. זה כן נכון, זה לא נכון, זה לא משנה. הוא אף פעם לא אומר, אני לא יודע. ומיד ברגע שבן אדם עצוב והוא לא מרגיש טוב וחקוק לו משהו כבד על העצמות שלו, הוא שואל את עצמו, רגע, מאיפה זה מגיע? אז השכל מוציא לו 20 תירוצים בדקה. זה זה וזה זה וזה זה יש לו, יכול לכתוב על זה ספר למה הוא עצוב. אבל בפנים שום דבר לא משתנה. התחושה שלו נשארת בדיוק אותו דבר. אותו דבר כמו שהייתה פה. עד שעושה את התיקון האמיתי, והתיקון האמיתי זה התיקון שהתורה נתנה, זה לא פסיכולוגיה. התיקון האמיתי זה שכתוב הלכות תשובה ברמב"ם. כתוב ברמב"ם שיש מצוות עשה, כל הלכות תשובה זה המון, זה גדול בכמות וזה גדול באיכות. זה אחת ההלכות הכי עמוקות שיש ברמב"ם. וכל הלכות תשובה מבוססים על מצווה אחת. הלכות עבודה זרה יש 51 מצוות. הלכות תשובה יש מצוות עשה אחת. מהי המצוות עשה? שישוב החוטא מחטאו ויתוודה. זה המצווה. זאת אומרת, כל זמן שבן אדם לא מתוודה, למרות שהוא מתחרט וכל זה, עדיין הוא לא פרק מעצמו את הרע, ותהיה עוונותיו חקוקה על עצמותיו. הוא מסתובב עם זה, זה מכביד עליו. ברגע שהוא מתוודה, זה יוצא ממנו. מה קורה מתי שהוא מתוודה? הוא לוקח את כל האותיות שהצטרפו לא נכון על ידי החטא שלו, והאותיות האלה יוצאים ממנו חזרה בבידול. אפשר להסביר את זה, שאפשר קצת להבין את זה. בואו לקחנו למשל, לקחנו את הפסוק של לא תאכל כל תועבה. עכשיו, בן אדם מתי שהוא חוטא, הוא משנה את הצירוף של האותיות, כאילו שכתוב תאכל כל תועבה. מה יהיה עם הלא? את הלא הוא מצרף לפסוק קודם. הוא עושה עם זה משהו, כן? מה קורה עכשיו כשהוא מתוודה? כשהוא מתוודה, מה הוא אומר? הוא מתוודה, הוא אומר, חטאתי ואכלתי תועבה. זאת אומרת שהוא אומר עם הפה שלו שלא צריך לאכול תועבה. הוא חוזר, הוא מחזיר בחזרה את הצירופים למצב המקורי שלהם כפי שהם כתובים בתורה. כשהוא מצרף אותם חזרה, איך הם מצטרפים חזרה? הם רחקוקים על עצמותיו. כדי להצטרף חזרה הם חייבים לצאת מהעצמות שלו. עכשיו, אם נסביר את זה בצורה יותר רוחנית, אמרנו שהצירוף הלא נכון חקוק אצל האדם במובן מאליו שלו. כדי לצרף את זה מחדש, זה חייב לבוא להכרה שלו, זה לא יכול להישאר במובן מאליו. מה הבעיה עם דבר שחקוק במובן מאליו? זה שזה חקוק במובן מאליו זה לא כל כך נורא, כמו שזה חקוק רק במובן מאליו. זה ברור? זה חקוק רק במובן מאליו, זאת אומרת, זה עומק הנפש, שמצד אחד הוא זה שמוציא אל הפועל אל הכל, הוא אחראי על ההתנהגות שלנו, מצד שני זה כל כך נסתר וכל כך עמוק, שזה לא, זה לא, זה לא עומד על הצג, לא רואים את זה, אז אי אפשר להתווכח עם זה. ברגע שזה מתחיל לשדר להכרה, אז אפשר להיכנס, אפשר לשנות את זה, אפשר להיכנס עוד יותר עמוק, לשנות, להיכנס לעומק הנפש ולהוציא את זה משם. איך אני לוקח את העיוות שנמצא שם בעצם, ואני מוציא אותו, אני מביא אותו להכרה, רק על ידי הבידוי. כל מה שבן אדם, מה ההבדל בין הבידוי לחרטה? כשבן אדם מתחרט, זה מה שחזל אמרו שצריך לפרט את החטא. בעצם אם בן אדם התוודה ואמר רק חטאתי, זה מספיק. אבל זה עדיין לא נקרא וידוי. הרמב״ם בהמשך, הוא אומר מה עיקר הוידוי? הוא אומר שאדם צריך לומר ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי ופשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זה המילים של הרמב״ם. מה יוצא? למרות שבדיעבד אם בן אדם אומר חטאתי, זה עיקרו של וידוי. ככה כתוב, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, זה מספיק. אף על פי כן, בלכתחילה, המעלה של הבידוד, שמדברים עליה פה, המדובר שהוא מתוודה ומוציא בפה את האבון שהוא עבר עליו. ואם הוא לא זוכר, זה בעיה. אם הוא לא זוכר, זה נשאר תקוע בפנים. אבל בשביל זה השם עושה חסד, כתוב בזוהר הקדוש, שאם בן אדם מתוודה את מה שהוא כן זוכר, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו שיזכה להיפטר גם מהדברים שהוא לא זוכר. כי אחרת זה חסד השם, אחרת זה איך אפשר להגיע למקום שהוא גם מתעוות בפנים וגם אני לא יודע לזהות אותו. אז זה כאילו מאסר עולם שם. זה מה שהזוהר אומר, שהבן אדם צריך להתוודות על מה שהוא זוכר. ומה שהוא לא זוכר, השם עוזר לו להיפטר מזה. בכל עבירה יש לה צירוף אותיות. כשעבר איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותה, ועל ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלב הזה שעבר בתוך התומעה. זאת אומרת, הוא לא סתם חוקק את הלב על העצמות שלו, הוא מעוות אותו, הוא משנה אותו מכפי שהוא, ואז הוא נמצא בתומעה, כי אז הוא משדר דבר, הוא משדר דבר הפוך. הוא אומר לעשות, לעשות את החטא. והדבר הזה שמשדר את הדבר ההפוך, הוא נחקק על העצמות. הוא נחקק בעצם הנפש, כאילו. דרך אגב, זה כתוב גם בקדושה, לא צריך כל כך להיבהל. בפסוק כתוב, אם בחוקותיי תלכו, אז גם שם כתוב אותו דבר, שתהיו עמלים בתורה, אומר רש"י. אז אם בן אדם לומד תורה בלי להיות עמל, אז כותבים על לוח ליבך, זה לא נחקק, זה נכתב. אבל אם הוא עמל בתורה, זה נחקק. וכשזה נחקק, זה עושה תיקון במקום שאף אחד לא יכול לקלקל את זה. זה המעלה שתהיו עמלים בתורה. עכשיו, אם בן אדם עשה קלקול מקביל לתיקון הזה, ועשה קלקול על ידי החטאים שלו, הוא צריך להתוודות. עכשיו, מה הפטנט? למה אם מתוודים, אז מה הכוח של הוידוי? אמרנו קודם שאם יורדים למקום כל כך נמוך, שהקלקול נכנס למקום כל כך פנימי, צריך לקבל כוח לתקן ממקום מאוד גבוה. מה המקום הגבוה הזה שנקרא וידוי? המלכות בקליפות, הדיבור, בראשות דבר מלך שלטון, המלכות זה הדיבור, מלכות פה. המלכות, הדיבור של עשרת הדיברות, של תרי"ג מצוות, של שעשה מצוות לא תעשה, נפל הקליפות, והדיבור של הוידוי מוציא את הדיבור של המלכות מהקליפות חזרה. באיזה כוח? אז זה למדנו כמה פעמים, שהשורש של המלכות הוא יותר גבוה מהשורש של כל הספירות. מי שזוכר, איך כתוב במשלי, במשלי כתוב, אשת חיל עטרת בעלה, וכתוב שם גם את הלעומת זה. אשת חיל זה הדיבור, זה המלכות. ואם בן אדם עם הדיבור שלו מדבר דיבורים שצריך לדבר אותם, היות שהאדם הוא בעל בחירה, והבחירה, השורש של הבחירה זה יותר גבוה מהשורש של כל העולמות, היחיד שיש לו בחירה חוץ מהאדם, מי זה? השם יתברך. והיחיד שיש לו בחירה חוץ מהשם יתברך, מי זה? האדם. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא העניק לנו את הכוח שלו, של הבחירה. והיות שהאדם משתמש בדיבור עם הבחירה, הדיבור עצמו הוא סוג של בחירה. הדיבור זה סוג של שלטון. דבר זה שליט. כשהאדם משתמש עם הדיבור, בוחר בטוב להשתמש עם הדיבור, הוא מגלה את השורש של הדיבור. השורש של הדיבור הוא יותר גבוה מהשורש של כל הכוחות, והוא מגלה את השורש של הדיבור הכללי, שזה המלכות, שזה אשת חיל עטרת בעלה. השורש של הדיבור יותר גבוה מהשורש של כל הספירות. וכשמתגלה השורש של הדיבור, אז המלכות בפריפריה, המלכות למטה, לא יכולה להישאר בגלות. זאת אומרת, מתי, זה כמו, תיקחו דוגמה פשוטה. נשמה של יהודי יכולה להיות בגלות, נכון? כי לא כל הנשמה ירדה בגוף, נפש רוח ונשמה בגוף, חיה יחידה נשאר למעלה. אבל אם נשמה של ישראל, נשמה של יהודי בגלות, בקליפות, באבונות חמורים, באיסורים דאורייתא, אם יהיה לו נס ויתגלה על נשמתו רגע אחד השורש של הנשמה שלו, החיה והיחידה יתגלו על הנשמה הזאת שנמצאת בקליפות, על הקצה התחתון של הנשמה שנמצא בתוך הגוף, מה יקרה לו אז? הוא ימשיך להיות בגלות? תחשבו על זה. הבן אדם עם הנרן, עם הנפש רוח נשמה שלו, הוא שוקע, הוא שקע בתוך הקליפות. עכשיו השם עשה לו נס בזכות אבותיו, אני לא יודע מה, ומתגלה אליו עכשיו המדרגה של שורש נשמתו, של החיה והיחידה, של אותם חלקים שלא מתלבשים בגוף, שהם תמיד נשארו למעלה. כל האור של השורש הזה מתגלה עליו איכשהו בתוך כל החטאים. מה יקרה לו? הוא יישאר בגלות? הוא ימשיך להתענג מהחטא? ודאי שלא. זה יתחיל להגיל אותו, הוא יגיד, וואי, איפה היית? וכמו אחד שיתעורר מחלום, והוא יראה פתאום שהכל חלום. לא סתם שהכל חלום, שזה חלום רע. אותו דבר במלכות, המלכות זה הרי הכלל של כל נשמות ישראל, במלכות, כשהמלכות נפלת בין הקליפות, אם מאיר על המלכות השורש שלה, השורש העליון של המלכות מאיר עליה, אז היא מיד יוצאת משם. היא נשאבת כמו מגנט, וחוזרת חזרה למקום שלה. היא לא יכולה להישאר בין הקליפות כשהשורש מאיר. את כל זה גורם הבן אדם על ידי הדיבור שלו. כשהוא מדבר, הוא אומר וידוי, אז הוא בוחר בבחירה שלו לצרף את הצירופים של הדיבורי לא תעשה שבתורה, לצרף אותם נכון. להגיד שהחטאים האלה הם חטאים, ולא להגיד כמו שהוא אמר קודם, או כמו שהוא הרגיש קודם, שזה בעצם זה לגיטימי לחטוא. עכשיו הוא משנה את זה, הוא מוציא את זה עם הדיבור שלו, הוא בוחר בזה, ובזה הוא מעורר את שורש הדיבור בנפש ואת שורש המלכות למעלה. וכששורש הדיבור בנפש מאיר, אז הנפש שלו יוצאת מהקליפה. וכששורש המלכות למעלה מאיר, אז המלכות יוצאת מהקליפה. זאת אומרת, אם חז"ל אמרו שאין ישראל נגלים אלא בתשובה, או בסגנון אחר, ישראל כשעושים תשובה מיד נגלים. זאת אומרת, אם כל בני ישראל ביחד יתוודו כל אחד על החטאים שלו, אז כנסת ישראל, שזה המלכות, לא יכולה להיות בגלות יותר. כי יאיר עליה האור של השורש. זה ברור, פחות או יותר. קצת קשה, זה מחשבה לא שגרתית, אבל... ועכשיו נבין מה שאמרתי קודם, שבעצם בשביל לצאת ממקום כזה לא סימפטי, שהאבונות חקוקים על העצם, צריך כוח מאוד גבוה. אי אפשר לצאת ממקום נמוך. אז קודם כל הורידו אותנו לגיהנום והראו לנו... הורידו, עשו לנו טיול בתוך העצמות שלנו, הראו לנו כמה אבונות חקוקים שם. עכשיו אומרים לנו, אתה רוצה לתקן את זה, אתה צריך לקבל כוח במקום מאוד גבוה. איך אתה מקבל כוח במקום מאוד גבוה? אתה צריך להתוודות. יש סיפור כזה, דיברנו על זה פעם, סיפור על... על מי זה היה? בחוזה מלובלין, אני לא זוכר. בא אליו פעם יהודי שחטא הרבה ואמר שהוא רוצה לחזור בתשובה. הוא חשב שהוא יקבל רשימה של צומות ותעניות. במקום זה הוא לקח, קרא תלמיד שלו ונתן לו שילמד איתו, שיסביר לו, והוא ציווה שיתנו לו כל יום ארוחה טובה. ארוחה טובה, ממש ארוחה טובה וזה. וכל הזמן הוא ישב איתו התלמיד ולמד איתו מה קורה כשבן אדם מקיים מצוות, מה קורה כשבן אדם חוטא, ואיזה פגמים נוצרים האבונות שלו, גם בנפש, גם בעולמות העליונים. והוא כל הזמן הרזה, היה לו עגמת נפש כזאת, שהוא כזה חוטא ונותנים לו כזה ארוחה כזאת טובה כל יום, שהוא רק נהיה כחוש כל פעם יותר. ובסוף, אחרי שעבר איזה חודש, אז קרא לו הרב, נדמה לי שזה היה רבי אלימלך, חוזה מלובלין, הוא קרא לו ואמר לו, עכשיו הגיע הזמן לחזור בתשובה. פתח את הסידור, ואמר לו, עכשיו תקרא אשמנו. אז אמר את המילה אשמנו והוא התעלף. כן. זאת אומרת, בעצם למעשה עשו איתו טיול בגיהנום. עם כל האוכל הטוב שנתנו לו וכל זה. בעצם עשה טיול בגיהנום, הוא ראה בדיוק, מצד שני הראו לו גם את הקדושה, הראו לו את הגן עדן, אבל הוא הרגיש שהוא בגיהנום, את הגן עדן הוא רואה מרחוק. אחר כך, בסדר, עכשיו, אתה יודע שאתה בגיהנום, עכשיו לצאת מגיהנום, אתה צריך משהו, אתה צריך לתפוס בחבל שהוא קשור למעלה מכל העולמות. על החבל הזה, בשביל זה אתה צריך לעורר את השורש של המלכות. שורש של המלכות זה יותר גבוה מכל העולמות. בשביל זה אתה צריך להתוודות. ברגע שאתה מתוודה, אתה מגלה את השורש האמיתי של המלכות. איך על ידי הוידוי מתגלה השורש האמיתי של המלכות? איך זה מתגלה? איך מתגלה שהשורש של המלכות כל כך גבוה על ידי זה שיהודים מתוודד? איך בכלל יודעים שהשורש של בני ישראל הוא כל כך גבוה? מתי מתגלה שהשורש של בני ישראל הוא עם הנצח? מתי מתגלה? כשהם עושים טיול בגיהנום. כשהם עוברים את טורקוומדה ואת היטלר ואת חמלניצקי ואת כל הפח, כל החברה האלה, אז אפשר לראות שעם ישראל הוא נצחי, שעם ישראל הוא קדוש, שעם ישראל מגיע ממקום שאי אפשר עליו. כן? איך אפשר לראות שנשמה היא קדושה? כשבן אדם עבר את כל החטאים ואת כל האבונות, הלשון של רבי נתן אומר, שהוא עבר על כל התורה כולה 800 פעם, ואף על פי כן היהודי הזה בא להתוודות. ביום כיפור הולך לבית כנסת. יש סיפור על אחד מהצדיקים בגליציה, הוא יהודי מאוד קדש. הוא אמר, אני חושב שזה היה סוף ימיו, שמעתי זה ממישהו שהכיר אותו. שניים נפטרו פה לפני מאות שנים. סיפור צדיק שנפטר לפני 108 שנים. בנאדם שסיפר את זה גם נפטר לפני מאות שנים. הוא סיפר שהוא אמר, הוא אמר סוף ימיו, הוא אמר שהוא פעל אצל השם יתברך. הוא אמר על עצמו, הוא פעל אצל השם יתברך שהוא לא יראה רע על יהודים, הוא יראה רק טוב. והיה בעיירה שלו, היה בעל בית מרקחת, שהוא היה... הוא עבר על כל התורה כולה בריש גלי, כמו שאומרים. חילל שבתות ואכל טריפות והכל. שאלו אותו התלמידים שלו, של אותו צדיק, מה אתה רואה על אותו בעל בית מרקחת? אז אמר, עליו אני רואה רק שני דברים. אני רואה שביום כיפור בנעילה הוא מגיע לבית כנסת, ואני רואה שנכנס אליו אני, יהודי אני, אז הוא נותן לו תרופות בחצי מחיר. יותר דברים אני לא רואה עליו, פשוט לא ראה. שהעומק של הסיפור זה סיפור לא פשוט. מה הוא פעל? הוא פעל אצל השם יתברך שהוא יהיה עיוור? מה הוא פעל? הוא פעל אצל השם יתברך שיראה רק את המעשים שמשקפים את העצמיות של הבן אדם. וכל מה שלא משקף את העצמיות, כל מה שנדבק בחיצוניות, שאת זה הוא לא יוכל לראות, כי זה לא אמת. ממילא, אז את שני הדברים האלה הוא ראה, את יתר הדברים הוא לא ראה. ובצורה כזאת אנחנו יכולים להבין שאם יהודי, לא משנה איזה, כל יהודי, הוא מסכים לבוא ולהתוודות, זאת אומרת שהנשמה שלו אחרי כל הטראומה שהיא חטפה מהחטא, אחרי שהבנותיו חקוקים על עצמותיו, עכשיו רואים שבעצם בפנימיות לא קרה שום דבר. שאחרי ככלות הכל הוא מגיע, יהודים עם עקשנים, הגויים תמיד אומרים שהיהודים הם עקשנים. היהודי הוא עקשן, הוא באמת עקשן, אין מה לעשות. כי הוא אמיתי, הוא נשאר בשלו, זה לא משנה איך שלא תסובב אותו, הוא תמיד נשאר עם זה. הוא תמיד יגיד שהחטא הוא חטא והשם הוא אחד ואין בלתו. ובזה עצמו הוא חושף את השורש. על ידי הוידוי הוא מגלה את השורש, את השורש של הדיבור ואת השורש של הנפש וגם את השורש של המלכות בעולם העליון. שככה לראות את זה... בלי הוידוי של אותו יהודי, אז לראות את זה, זה הציר ההיסטוריה, נראה את זה לעתיד לבוא. כן? אבל ככה אפשר לראות את זה עכשיו כבר. אפשר לראות את זה בקטן, אבל אפשר לראות את זה עכשיו. זה המעלה של הוידוי. ממילא, הכל מתהפך. ברגע שהנפש מקבלת כוח מהעצם, מהשורש, מהשורש שלא נפגע, ברגע שזה מגיע משם, אז היא מיד יוצאת מהגלות וכל הצירופים מתהפכים לטובה והכל, אפילו הסדנות נהפכים לזכויות. בפרק של נפילת הפיים. בפרק או במבנה של הסיפור. בכוונות כתוב שנפילת הפיים זה מסירות נפש. זה שיהודי מפיל את עצמו לתוך הקליפות, רצים שם כל הניצוצות שנפלו. שזה קשור לוידוי. הנפילת אפיים זה תוצאה, זה כאילו התיקון של כל החטאים. לרדת, הרי נברו קליפות מכל האותיות האלה שנכנסו לטומאה, נברו המון קליפות. אנחנו מדברים על זה שהצירופים יוצאים. מה עם כל הקליפות שנברו? ברגע שבן אדם מתוודא, הוא מוציא מהם את החיות, הם לא כל כך מסכימים, הם נלחמים על נפשם. הכלל הוא שמחשבה, יש לה, מחשבה זה כמו ענף. החותך ענף, כמה צורכים במקומו? 4 בדרך כלל. כן, בכל כיוון. כשאתה עם מחשבה, תנסה להתמודד עם מחשבה. תאסור על עצמך לחשוב על גמל צהוב. מאותו רגע, הסתברו פה בחדר מיליון גמלים צהובים. למחשבה יש את האגו שלה, היא לא נותנת שצחקו אותה. ואותו דבר בכל חטא, כל חטא נוצר ממחשבה מסוימת. הוא לא כל כך אוהב ש... אתה מבין, ברגע שבן אדם מתחיל להתוודות ולהתחרב, אז זה מלחמת עולם. בנפילת אפיים הוא הולך על מסירות נפש, זה כמו אחד שנכנס אל תוך האש ויורה לכל הכיוונים ולא אכפת לו שיכול להיערב. לא אכפת לו מה יקרה לו. זה הנקודה שאני... ויש שם הרבה פסוקים... יש לי... אני מדבר על נפילת אפיים של הסידור הספרדי, שאף אחד לא יתבלבל, כי בזוהר כתוב להגיד את הפרק הזה בנפילת אפיים. האמת שאפשר למצוא את אותו מוטיב גם בסידור האשכנזי מופיע פרק ו', ברוב הסידורים האשכנזיים, לא בכולם. אבל גם שם יש משהו קרוב, אבל פה, הוא מדבר על הטוב ועל הרע כל הזמן ביחד. לזכור רחמך השם, חטאת נורא אפשר, אל תזכור. הוא מבקש דרכיך השם הודיעני. לא פשוט, רק עכשיו הוא התוודע לחטאים שלו. הוא עושה חיבור של הכי גבוה עם הכי נמוך. צריך לשבת על זה פעם, לקרוא את זה ביחד, כל הפרק הזה. דרך אגב, בסידור התימני יש פסוקים אחרים לגמרי על נפילת אפיים. זה מתחיל עם פסוקים מספר עזרא, אלוקי בושתי ונכלמתי להרים פנה אליך. תפילת עזרא שהתפלל כשהיה אנשים הנוכריות, זה מאוד מתאים לנפילת אפיים. אבל על המזמור הזה הם לא מוותרים, אומרים אותו אחרי הובה לציון. וגם בנוסחות התימניות העתיקות שלא היו על פי זוהר ועל פי קבלה, גם שם זה מופיע חרובה לציון. זה מופיע גם ברמבה בסדר התפילה, להגיד את זה חרובה לציון. זאת אומרת שיש מנהג יהודי עתיק מזמן הגמרא, כל יום לומר את המזמור הזה. כל החילוקי מנהגים, בסידור האשכנזי זה לא מופיע בכלל, לא יודע למה. לא יודע. ובכל אופן, אם נכנסים לזה לאט, לפרק הזה, אפשר למצוא שם את כל העולם. כל היהדות. בוא נראה את הכל עוד פעם. כשעבר איזה עבירה, אזי נחקק צירוף רע על עצמותיו, על ידי זה מכניס בחינת הדיבור של הלב הזה שעבר בתוך הטומאה. זאת אומרת, הוא מעוות את הדיבור. היינו שמכניס בחינת המלכות, שהיא כוללת את כל הדיבורים של התורה. המלכות זה המלכות זה כושר ההתבטאות, זה בעצם מלכות. הנהגה זה סוג מסוים של כושר התבטאות. רק הנהגה זה התבטאות טכנית, ודיבור זה התבטאות רוחנית, אבל זה בעצם מלכות. הוא מכניס את בחינת המלכות, שהוא בחינת דבר אחד לדור, דיבור, הוא מכניס אותה בתוך האומות, כאן כתוב עובדי כוכבים ומזלות, אבל זה באשמת הצנזורה. זה לא בעצם היה כתוב בתוך אומות העולם. ונותן להם ממשלה. למשל, אם עבר על דיבור של הלב שלא יהיה לך, אז הם מחריב הצירוף הטוב של הדיבור ובונה צירוף רע. אדם שעובד עבודה זרה, זה הדוגמה, הוא עובר על הצירוף שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא מחריב את הצירוף הטוב של הדיבור ובונה צירוף רע, ונחקק הצירוף הזה על עצמותיו ונוקם בו, כמו שכתוב, אבונותיכם יתו את אלה. כאן הוא מרמז לעניין ארוך. קודם כל זה פסוק בירמיהו, פה תנ"ך למישהו במקרה. אבנותיכם ייתו את, את אלה, ייתו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב. זה הסוף של הפסוק, אבל כדאי לראות את כל ההקשר, את כל ההקשר. לא, אין סיכוי, שם זה הספרים ה... היא הלכה להביא. וכתיב תמוטט רשע רעה. יש תנ"ך. ירמיהו, תודה רבה. ירמיהו, פרק י. הנה נתחיל בפסוק חב, האותי לא תיראו. לכאורה מה שהוא מדבר כאן, שזה הוא מביא את הפסוק הזה דווקא, מה שהוא מדבר כאן בשטחיות איך שזה נראה, מדובר על עירת העונש. והנביא אומר אחרי כל התוכחות, הוא אומר האותי לא תיראו נאום השם, אם מפניי לא תחילו, אשר שמתי חול גבול הים, חוק עולם ולא יעברנו, והתגעשו ולא יוכלו, גלי הים לא יכולים לעבור את הגבול הזה של החול, והמו גלה ולא יעברנו, ולעם הזה, תראו, הים שאין לו בחירה, הוא עוצמתי והוא גדול והוא ענק, אבל שמתי לו פס אחד של חול גבול, סוף, הוא לא עובר אותו. ואתם, כמו שאומרים, כאלה כלומניקים אנחנו, אבל יש לנו לב סורר, לעם הזה היה לב סורר ומורה, סרו וילכו. ולא אמרו בלבבם נראה נא את השם אלוקינו, הנותן גשם, ונותן גשם יורה ומלקוש בעיתו, שבועות חוקות קציר ישמור לנו. זאת אומרת, בשביל לקצור את התבואה שגדלה על הגשם, צריך לשמור כמה שבועות יבש, אחרת הכל... מקבל עובש, אפשר לקצור חיטה רטובה. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בצורה כזאת שיהיה לנו בסוף לחם, והלחם הלחם שלנו בידיים שלו, ואנחנו לא פוחדים. ובסוף הוא מוסיף, אבונותיכם היתו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם. כל זה, זאת אומרת, הגשם לא הגיע והתבואה לא גדלה ואין מה לקצור, וכל זה באשמת החטאים שלכם. זה פחות או יותר מה שהוא אומר. זה נראה כאילו שהוא מדבר על עונש. חטאת, קיבלת עונש. אבל כאן רבי נחמן מדייק את הלשון של הפסוק. הוא לא אומר בעבור חטאותיכם היטאתי אלה. הנביא לא אומר כך. הנביא אומר חטאותיכם היטו אלה. החטאים מאנישים אתכם, אני לא מאניש אתכם, החטאים מאנישים אתכם. זה הסתכלות אחרת על העונש. החטא נכנס בתוך הנפש, ואז לנפש תמיד חסר. העונש האמיתי זה לא שבשדה אין תבועה. העונש האמיתי זה שלבן אדם תמיד חסר. יש לפעמים שבן אדם אין לו כלום, ותמיד טוב לו. יש לפעמים בן אדם שיש לו הכל, וכמה שיש לו חסור לו פי שתיים. וכך כתוב בתהילים, תמוטט רשע רעה. ועל ידי וידוי דברים, יוצא מעצמותיו האותיות החקוקים עליהם, כי ברגע שאנחנו מקרינים את זה על ההכרה, אנחנו מתוודים, אז זה כבר לא נשאר תקוע בפנים באיזשהו מקום נעלם, שאישר להתמודד איתו. אנחנו מוצאים את זה החוצה. כשמוצאים את זה החוצה, אפשר לעשות תיקון. ונעשה מהם הדיבור של הוידוי, כי הדיבור יוצא מעצמותיו, כמו שכתוב כל עצמותיי תאמרנה. אז איזה וידוי זה? כמו בסיפור, אותו אחד שאמר רשמנו, הוא התעלף. זה דיבור שיצא מהעצם שלו, יצא מבפנים. מהמקום הכי פנימי. ועל ידי זה הוא מחריב הבניין והצירוף הרע, הוא בונה מהמלכות לקדושה. עכשיו יש באחד מהפירושים על אלוקותי מהרה, נדמה לי שמה שבפרפרון החוכמה, הרב מצ'ירין, הוא כותב שלא תמיד בן אדם מתוודא מעומק הלב כל כך כמו... הוא שם את הסיפור הוא לא מביא, אבל רואים שהוא מתכוון לדבר דומה. לא תמיד בן אדם מתוודא מכזה מקום. אז הוא אומר, אף על פי כן, עצם העובדה שהוא מכיר בו, הוא לא מחפש תירוצים. ויש כיתה אחרת של אנשים. תראים את הכיתה, את כיתת התירוצים. שערי תירוצים לא ננעלו. חז"ל אמרו שערי דמעות לא ננעלו. יש אומרים ששערי תירוצים לא ננעלו. בינם, על כל דבר יש לו תירוץ. לא היה לי, שכחתי, מגיע לי, לא יודע, כל דבר. אם בן אדם יוצא מכיתת התירוצים ונכנס לכיתת הוידויים, אז הוא כבר נמצא במקום הרבה יותר אמיתי. הוא מספיק לחפש לגיטימציה לכל דבר. אז באופן חלקי, כבר משהו מבפנים, 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 הרבה יותר עמוק מהמקום ששם נרשם החטא, נחקק החטא, משהו מתעורר ממקום הרבה יותר עמוק. מתעורר איזו נקודה של בחירה עמוקה, שזה יכול לשנות את כל הסיפור. בתורה אחרת, בתורה ו' שלמדנו אותה לפני הרבה שנים בחודש של לוזה, אני לא זוכר, ראינו שכתוב שם, וזה בעצם גם כן, זה ליקוט, זה מופיע אצל תלמידי הארי הקדוש, אצל תלמידי הרמ"ק, שניהם כותבים את זה, רבי משה קורדוברו, התלמידים שלו, הם כותבים שעיקר התשובה זה שבן אדם שומע את הביזיון שלו ושוטף. ועל זה רבי נחמן כתב תורה שלמה בתורה ו'. איך זה מתחבר עם מה שאנחנו לומדים כאן? כאן מדובר על וידוי, שם מדובר בכלל על סיטואציה של וידוי. הוא לא מתוודא, הוא הולך ברחוב ומישהו לא עג לו, כן? איך זה מתחבר? אז יש פירוש שנקרא בידי הנחל בלכתי מרן הגדולים, זה נמצא בסוף, שהוא כותב שכל זמן שרואים שבן אדם מקפיד על כבודו, סימן שנקודה הפנימית של הנפש שלו עוד לא באה לידי ביטוי. סימן שהוא עוד איכשהו הוא במסביב. אם הוא הצליח לנגוע באיזו נקודה עמוקה עמוקה בנפש, מפסיק להיות אכפת לו מה אחרים חושבים עליו. אי אפשר להסביר את זה. זה כל כך פשוט שאי אפשר להסביר את זה. זה פשוט. כי למה אכפת לי מה אחרים חושבים עליו? כי יש לי בור שחור בפנים. אני לא חושב על עצמי, אז אחרים צריכים לחשוב עליי. ואם רק אחרים חושבים עליי, זה מאוד חשוב מה הם חושבים. הם בעצם הופכים אותי לקיים. אני תלוי ואומר על מחשבותיהם של אחרים. אבל אם אני חושב על עצמי, אני לא צריך שאחרים יחשבו עליי. כל מה שבן אדם חושב על עצמו, יכול להיות שעדיין חושב על עצמו דרך עיניים של אחרים. זה לא בדיוק מה אחרים יחשבו, אבל מה אחרים אמורים לחשוב. הוא רק מרמה את עצמו, הוא חושב שזה הוא. אבל אם בן אדם נוגע בנקודה מאוד עמוקה בנפש, אז שם כבר כל המחשבות האלה לא תפסות מקום. ולכן, אם רואים שבן אדם הגיע ספונטני, הגיע למקום שמישהו מבזה אותו, וזה לא נוגע לו בכלל, לא אכפת לו, סימן שמשהו בנפש התגלה אצלו. אם משהו בנפש התגלה אצלו, אז התשובה שלו היא תשובה אמיתית. אז גם הוידוי אמיתי וגם התיקון הוא אמיתי. עכשיו השאלה היא איך אפשר להגיע שהוידוי יגיע ממקום כזה עמוק בנפש. אנחנו הרי לא כאלה. גם מתי שאנחנו מתוודים, גם מתי שאנחנו לומדים את התורה הזאת, אנחנו כל הזמן באינטלקט. 100% אינטלקט. בקושי לפעמים מתרגשים קצת בלב, אבל להגיע לנקודה העצמית זה מאוד קשה. אבל בשביל זה העצה שלמדנו בשיעור הקודם, שבאמת צריך להגיע למקום או לזמן קדוש, או למקום קדוש, או לאדם קדוש. זה הכי קשה. רגע, בן אדם, מי יכול למצוא לו? מקום קדוש. בן אדם קדוש. כתוב כאן, הלשון של התורה שלמדנו, זה היה וידוי דברים לפני תלמיד חכם. תלמיד חכם אמיתי, יהודי קדוש. ולא שהוא... זאת אומרת, יש... בסדר, כל יהודי הוא קדוש. למה אתה לא קדוש? סתם אתה קדוש, אבל יש מישהו שהוא סיפור על רבי מלובביץ', סיפור ישן. הוא היה לפני שהגיע לארצות הברית, הוא התגורר בצרפת, היה בהתחלה בפריז, והנאצים נכנסו לפריז, אז הוא ברח, הוא ברח לניס, לדרום, הוא ברח וסיפר שכן יהודי שגר הוא שכר דירה, לידו גר יהודי שהיה יהודי בודד ליד הסוכה בסוכות, אז הוא אכל אצלו בסוכה, הוא לא הכיר אותו, הם לא הכירו אחד את השני. אחר כך הוא הגיע לארצות הברית ונהיה אדמור, הוא הגיע לארצות הברית ונהיה סוחר, וזהו, ואחר כך הוא שמע שהשכן שלו נהיה אדמור, אז הוא הגיע לראות אותו. אז החסידים שם שאלו אותו, מה אתה יודע לספר מאז? אז הוא אומר, תראה, אני לא הכרתי אותו, לא דיברתי איתו הרבה, אני אכלתי איתו על אותו שולחן, כי הוא הזמין אותי לסוכה, כי לא היה לי סוכה, אבל דבר אחד אני יכול להגיד, לא יכלו להקל את הראש בנוכחותו. כשהוא היה נמצא, האווירה הייתה משתנה. איך, למה, לא יודע. זה היה מציאות. הוא הקרין משהו שאף אחד לא יקרה. כן? אז זאת אומרת, זה כמו להיות במקום קדוש. להסתובב ליד בן אדם כזה, זה כמו להיות במקום קדוש. או כמו להיכנס לזמן קדוש. בן אדם מרגיש את אותה תחושה גם ביום כיפור, או בליל הסדר, או בזמנים קדושים. עכשיו, ברגע שמגיעים למקום כזה, ואז מתוודים, אז מתוודים באמת עם כל הפנימיות. כי אז רואים, אז אפשר באמת להבין עד כמה, באיזה מקום לא טוב הייתי. כשעושים את ה... כשמעמידים אחד מול השני. אבל זה דבר שזה צריך לקרוא. אי אפשר ליזום את זה. אבל אם בן אדם יודע שיש יהודי קדוש, הוא יכול ללכת אליו, לא סתם להיות בקרבתו, אלא אפילו לדבר איתו, ולספר לו את כל הדברים שהוא לא היה צריך לעשות והוא עשה. פה זה כבר דבר נורא והיום, זה כבר... הוא היה מסכים לשלם מיליון בשביל לא לעשות את זה. זה להתבייש, זה עוד יותר מה שלהתבייש מהחכם שהוא מדבר איתו, זה להתבייש מעצמו. זה כאילו, זה חוויה מזעזעת. אבל על כל פנים זה אמיתי. זה אמיתי, כי אז אין משחקים. הלכאורה הוא יכול לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהתוודות. הלוואי, אבל את הקדוש ברוך הוא לא מרגיש את הנוכחות כל כך. כמו שמגיע זמן קדוש, או מקום קדוש, או אדם קדוש, אז זה יותר מורגש. ודאי שאם בן אדם מרגיש את הנוכחות של השם יתברך, אם הוא רק רוצה, הוא יכול להרגיש את הנוכחות של השם יתברך בצורה טוטלית, אז זה הטוב ביותר. אין טוב מזה, אבל אנחנו לא שם. אותו דבר, יש, היה... אנחנו יודעים, היו כאלה, הסטייפלר, הגיסו של החזניש, הוא הולך כל שנה על קברות צדיקים, היה לו קביעות ללכת קברות צדיקים בחודש אלול, וזה, בשנים האחרונות, שנה, שנתיים לפני שהוא נפטר, הוא הפסיד. לא היה בכלל, היה בעל מדרגה רוחנית מאוד גבוהה. אבל בשנים האחרונות, כנראה שהוא לא היה צריך יותר. הוא יכל לשבת אצלו בחדר ולהרגיש אותו דבר. זה פלא, זה מאוד נדיר דברים כאלה, אבל אצל קבר של צדיק זה אותו דבר. הר"ן כותב שיש שם קדושת בית המקדש, זה עניין שאנחנו מבינים אותו לפעמים. רבינו ניסים, הוא כותב שעל קברי צדיקים שורה הקדושה שהיה שורה בבית המקדש. ולכהן אסור להיכנס, בית המקדש רק כהן היה נכנס, ופה כהן אסור לגשת. איך אפשר להבין דברים כאלה? בכל אופן, במקום קדוש, בכותל, חיים שמולביץ, שהיה נוסע כל שנה בקבר רחל, והיה צועק כשהנביא, הקדוש ברוך הוא אומר לרחל, לידי הנביא, נמי קולך מבכי, והיה צועק ביידיש, היה אומר, ואני אומר, אמא תבכי, אל תפסיקי לבכות. ואנשים שם היו בוכים שהיו שומעים אותו, זה היה פחד אלוקים. יש התעוררות שאי אפשר לקבל אותה במקום אחר. יש משמעות במקומות קדושים.
מה קורה אחרי?
זה בדיוק העניין. אם זה אמיתי הזה נשאר אחרי, אם זה, זה כל העניין שצריך לחבר את זה עם מקום גבוה כדי שזה יישאר אחרי. סתם להתחבר מבחינה קוגניטיבית, להתחבר למשהו, להשגה גבוהה, ולראות מול זה את כל החטאים, זה כל אחד יכול לעשות בביתו ובמקומו. אבל כדי שזה יהיה אמיתי לגמרי, זה צריך להיות חווייתי. בן אדם צריך לעבור משהו עמוק בתוך הלב שלו. ועוד יותר עמוק מהלב. ואם זה ככה, זה משנה את הבן אדם. ודאי שאחרי זה יש לו בחירה עוד פעם. אבל את מה שהוא תיקן, הוא תיקן. גם בן אדם שתיקן את האבונות בתשובה מהאהבה, ושהאבונות נהפכים לזכויות, הוא גם יכול לחשוב ולחתור. אין בחירה. אבל שוב טוב אמר לפני שהוא נפטר, הוא אמר לתלמידים שלו, הוא אמר, יושב לפניכם בן אדם שהוא למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואף על פי כן הוא פוחד שכל רגע שלא ייפול לעומק התהום. כל זמן שבן אדם בגוף הוא בסכנה. אבל אף על פי כן זה אחרת. הוא צריך לרדת מהמדרגה שלו כדי שיוכל ליפול. הוא נמצא במקום שבעצם, כי אם הוא יישאר שם הוא לא ייפול.
מה עם שבת?
שבת גם אותו דבר. אז למה בשבת לא מתוודים? כתוב בהלכה שמותר להתוודות בשבת. תחנון ותחינות ובקשות ותפילות על החורבן אסור. להתוודות בשבת מותר. לא נהגים להתוודות בשבת. אבל בשבת זה נעשה בדרך ממילא. בשבת זה נעשה בצורה אחרת, אבל בשבת במקום להתוודות עושים את הסעודות של שבת, מחברים משהו מאוד גשמי ומאוד זה לקדושה של השבת. כתוב שזה, אם אוכלים בשבת סעודה טובה, זה מחנך את התודעה שלנו שנוכל לאכול כל השבוע לשם שמיים, שלא נעשה את ההפרדה בין הקודש והחול, כמו להבדיל אצל הגוי, שכאילו מי שצם הוא קדוש, מי שאוכל הוא טמא, שחור לבן כזה. טוב, כבר מאוחר, אבל שמתי לב השעון דרך.
אנחנו אמורים להיות, מי אמורה להגיע לאוהל שלנו?
מתי?
להגיע לאוהל.
מתי?